אוברול עם מאיה נוטקוביץ'.
ערב טוב חברים, מה שלומכם? אני מאיה נוטקוביץ' וכל יום חמישי אנחנו נפגשים פה בתשע, אתם מאזינים לאוברול. מי מכם שלא פגש אותנו עד כה וזו פעם ראשונה שלכם, ברוכים הבאים. כל שבוע אנחנו מדברים פה על מה שאני קוראת לו בצורה נורא נורא גדולה כזאת, ביטוי עצמי. וביטוי עצמי יש לזה המון היבטים, זאת אומרת לפני שאנחנו בכלל מסוגלים להגיע למקום שבו אנחנו מביאים את עצמנו לידי ביטוי בעולם, ראשית כל ולפני הכל עלינו להכיר את עצמנו. וגם פה נדרש איזשהו אומץ ואיזשהו תוקף לתת לעצמנו לשאול שאלות ולהגיע באמת למקור של מי אנחנו ומה אנחנו ואיך אנחנו בעצם מתנהלים בעולם הזה, ואם זה מיטיב איתנו ומה מרגש אותנו ומה מכאיב לנו ומה היינו רוצים באמת להביא למציאות שלנו ולחיות בצורה שהיא נאמנה לנו ולא למה יגידו ולא אם נמצא חן ולא אם זה מותר או אסור, נכון או לא נכון, מקובל או לא מקובל. אז כל שבוע אנחנו בעצם מביאים פה איזשהו נושא לדיון שנוגע בתוך נוגע במקומות האלה, במרחבים האלה של איך אני חוקר את עצמי, איך אני נותן תוקף למסקנות שאני מגיע אליה ואיך אני מאפשר לעצמי להיות כל מה שאני ולהביא את עצמי לידי ביטוי. עכשיו זה מביא אותי לנושא של היום. אנחנו אחרי, עוד לא אחרי, אבל אנחנו בשלהי שבוע מאוד מאוד קשוח. מה שקרה ביום ראשון עם החטופים, והזעם והכעס, וכמובן כל ביטוי אפשרי של כאב וההפגנות, והחוויה הזאת של החוסר אונים והתסכול והייאוש והכאב התאומי. ויצא לי לפגוש השבוע מהרבה הרבה זוויות את התחושה הזאת של כאב שבעצם ממלאת כל סנטימטר וכל מילימטר וכל חלל אפשרי בתוך ההוויה שלנו, ובחוויה שלנו לא נשאר בנו מקום לשום דבר אחר. למשל שיחה עם חברה שראתה משהו של חברה אחרת שבילתה באיזה מסיבה, שבילתה עם איזה חבורה שלה, והחוויית ההתחלחלות וחוויית הזעם של איך בכלל אפשרי לחגוג כרגע, איך בכלל אפשרי לשמוח ולחייך כרגע. ומה שאני בעצם רוצה להביא לשיחה היום, וזו שיחה בעיניי אחת המשמעותיות בכלל בחיים שלנו, זה שאנחנו מסוגלים לגם וגם, שאנחנו בתור כלי אנושי רגשי יש בנו הרבה יותר תחכום ממה שלימדו אותנו והרבה יותר מסוגלות להכיל ממה שאנחנו נותנים לעצמנו קרדיט, ויש לנו את היכולת גם לכאוב וגם לשמוח. יש בנו את היכולת להיות הרבה מאוד דברים בבת אחת, ופשוט גדלנו לתוך איזו חוויה בינארית כזאת של 1-0. אם אני כואב, אני לא יכול להיות שמח. וזה לא רק שאנחנו יכולים, זה גם הכרחי עבורנו, עבור ההוויה שלנו, עבור השפיות שלנו. וזה חולש על המון המון תחומים בחיים שלנו, שאנחנו תכף נדבר על זה עם האורחים, האורחות המגניבים שהזמנו כאן להיום. יאללה, אנחנו מתחילים.
אוברול, עם מאיה נוטקוביץ'.
והראשונות איתי באולפן הן אורית הדר, בוקסבוים פורט, והילד חן, מקימות בית ספר קינטיקה ללימודי תודעה מתקדמים. ערב טוב.
ערב טוב.
מאיה.
מה העניינים?
בסדר גמור.
עם כל מה שאמרת, אני הסכמתי.
מהמם. תמיד כיף לקבל חטא, מה שנקרא, פידבק חיובי. יקירתי, יקירתנו, מה שנקרא. אנחנו לא יצורים בינאריים, ומי שלא יודע, מושג בינארית זה בעצם כתיבת הקוד של 1-0 בתכנון בהייטק. עוד מעט גם יהיה פה אורח שהוא בא מעולמות הסטארט-אפ, מוכר לא היטב. 1-0, כלומר, אם אני 1 פה, זה בהכרח שאני 0 שם. ואני טוענת שאנחנו לא, שיש בנו הרבה יותר אפשרויות באמצע. ומעניין לי להבין את הזווית של תת המודע על המקום הזה. דברו אליי.
אז הייתי אומרת את הדבר הבא. בגדול, אנחנו מתוכנתים לחשוב על דבר אחד, או להרגיש דבר אחד. ככה אנחנו מתוכנתים במערכת החינוך, 2 ו-2 = 4, יש בגיאוגרפיה רק 5 יבשות וכל וכו'. זאת אומרת שזה המצב הטבעי של המוח. אנחנו גם יודעים, שזה גם נחקר, שהמוח יכול להרגיש או לחוש או לחשוב דבר אחד at the time. זאת אומרת, דבר אחד בכל רגע.
אוקיי.
אז אני חושבת שזה נקודת הבסיס שלנו. המקום שאנחנו מתפתחים אליו, או מוזמנים להתפתח אליו, וזה נכון בעיקר בעת הזו, בזמנים האלה, זה דווקא להיות במצב של גם וגם, כמו שאת אומרת. גם אני עצוב וגם אני שמח, בעת ובעונה אחת. זה בעצם להחזיק תודעתית משהו שהוא כמעט כאילו בלתי נתפס, שאת שני הכתבים האלה, את שתי הקצוות האלה.
כן, כי כמו שאמרת, המוח מכתיב לנו שאם אתה את זה, אתה לא יכול להיות את זה.
נכון.
ואני חושבת שהשיחה היא יותר מקדמית פה, והמאוד חשובה זה שלמוח ניתן הרבה מאוד שליטה במשך אלפי שנות נכון. אבולוציה האנושית, כי ממקום הישרדותי נכון. המוח קיבל פיקוד. הבנו כי טוב, כי הוא יודע לנווט אותנו ולהנהיג אותנו. ועכשיו האנושות עושה איזשהו סיבוב כזה לתוך חזרה לתחושה ולגוף mm-hmm. ולרגש, והגוף מסוגל להכיל. גם וגם.
תראה איך אנחנו אני, מתחקים לשם גם. את רוצה
להגיד? רק עוד משפט אחד מהחלק הקודם. בעינינו, המקום של הגם וגם, מה שאנחנו קוראות ונקרא אחדות הניגודים, זה מקום התפתחותי יותר, זה מקום יותר מפותח, זה מקום שאנחנו צריכים לשאוף להיות שם. זה לא הטבע שלנו.
אוקיי, וואלה. זה לא הטבע שלנו?
הטבע שלנו זה באמת להיות במקום האחד, הנוח, המוכר, הרגיל, היודע, של מה שאני עכשיו, אני עכשיו עצובה, אז בואי נהיה עצובים. אני עכשיו ממש, יש לי דעה על משהו, אז אני כל כולי בדעה הזו.
אוקיי, אוקיי. אני מניחה שזה תלוי גם בהגדרה של מה זה אומר הטבע שלנו.
נכון, נכון.
כמה עמוק אנחנו רוצות לקחת את זה, ואת הטבע הנשמתי או הטבע הגשמי כאן.
נכון, נכון.
אבל בואי נלך רגע למציאות שכאן.
אז את הזכר כבר את המציאות, אני חושבת שאם עושים ככה זה זום אאוט, אפשר לראות שהמציאות בשנים האחרונות דוחקת אותנו או מאלצת אותנו ממש להתפתח אל המקום הזה. כי אם אנחנו נהיה אחד עם המציאות, אז לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת, המצב כל כך מדכא, כל כך מכאיב. אז המצב היותר ראשוני הוא, כשטוב בחוץ, טוב לי. כשרע בחוץ, רע לי. המצב הלא טוב, או אפילו בואחד דכדוך ודיכאון, זה כשטוב בחוץ, רע בפנים. ואנחנו דווקא המקום הגבוה שאפשר לשאוף, שצריך לשאוף עליו, זה שגם כשרע בחוץ, יכול להיות טוב בפנים.
כן, על זה בדיוק דיברתי בפתיח. זאת אומרת, כי אחרת מה בעצם האופציות? כי אחרת אנחנו על קצה נכון. תהום בכל
רגע. זה קצת להיות בקואורדינציה תודעתית. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו עושים ג'אגלינג, בסדר? אז אנחנו מתחילים בכדור אחד. זה המצב הראשוני.
כן.
כשאנחנו רוצים לעשות את הגם וגם הזה, זה כבר דורש קואורדינציה. אז יש גם קואורדינציה תודעתית או רגשית, שזה היכולת להכיל שתי תפיסות בו זמנית, היכולת להכיל שני רגשות בו זמנית.
בדיוק.
וואו, זה מקום מאוד מאוד מורכב, הוא לא בא לנו באופן טבעי.
הוא לא בא לנו בקלות.
הוא בעצם דורש מהמוח להיות מאוד גמיש, והוא בעצם דורש מאיתנו לצאת מאזור נוחות, כי זה הרבה יותר קל, ויש הרבה יותר רווחים מלהיות, עכשיו אני בעצב. עצב נורא ויש לי 40 סיבות.
ברור.
אז או עכשיו אני בשמחה, כי אני בהיי ובסבבה ובהתרגשות. אבל זה לא האמת. האמת היא, או הכיוון שלנו, הוא בלהכיל משהו הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר אלסטי, שמחייב הרבה יותר יכולות.
אז בעצם אני עולות לי שתי מחשבות כשאתם מדברות. המחשבה הראשונה, אני חושבת שכדאי לנו בעצם להסביר למאזינים, למה? למה בעצם? למה בעצם להיות מסוגלים להכיל ספקטרום מאוד רחב של הרגשות שחלקם כביכול סותרים, כביכול, כי ככה חונכנו. והדבר השני זה כמובן, אוקיי, אם אני לא מורגל, ועכשיו אני רוצה לעשות את הצעד הראשון הזה, אז מה אני עושה?
אז בואו נענה על שתי השאלות האלה. קודם כל, תחשבי על, ניקח את זה שוב לכיוון אחר, תבשיל, ששמים בו טעם אחד, הוא מאוד שטוח. זאת אומרת, כשאנחנו מוכנים לבוא ולהוסיף עוד צבעים ועוד טעמים, אז החוויה היא יותר מורכבת. זאת אומרת, על מנת לחיות חיים מלאים, אנחנו צריכים לרצות לחוות חוויות מורכבות. אחרת, הם באמת שחור ולבן, וככה יראו גם החיים שלנו.
זה מעניין האנלוגיה הזאת, וגם אני חושבת בחוויה שלי לפחות, שאם אנחנו כל הזמן על או-או, זאת אומרת, או שאני עצוב מאוד, או שנניח אני שמח מאוד, ניקח את הקצוות, אז כל פעם אנחנו בעצם בסוג של רכבת תרים, מאוד מטלטלת, זה מחרפן.
בצחית הריגוש,
אנחנו צריכים את הריגוש. בדיוק, וזה הופך להיות התמכרות לאותו אדרנלין הצונח והעולה. ואז בעצם, אם אני אומרת לעצמי, אם אני רוצה איזושהי שפיות, לא אגיד פלט ליין, רחוק מכך, אבל איזושהי שפיות, אז אני זקוקה להיות מסוגלת בכל רגע נתון, להיות חשופה לכל הרגשות שלי.
נכון, וזה משווה תדר גם.
בדיוק,
זאת אומרת,
בדיוק.
המעבר בין הטוב לרע הוא לא כזה ליפול
מאיגרא
רמא ל... כן?
יפה, וזה גם עניין של מינונים בסוף. נכון, זאת אומרת, אני לא חייבת להיות על 100 בשני הקצוות.
ואם אני יודעת גם בטוב, שגם זה יעבור, זאת נכון. אומרת, אני שמה שם את, את החוויה הפחות נעימה, היא כבר, כשאנחנו בטוב, אנחנו בועחה החוויה הפחות נעימה, כי אנחנו כל הזמן בגל דינמי כזה. וגם כשאני ברע, וזה רווח גדול. כשאני יודעת את זה בטוב, שגם זה יעבור, גם כשאני ברע, אני יודעת שגם זה יעבור.
נכון.
וזה חזק מאוד.
מדהים. והכלי, אני רוצה שתשאיר כלי למאזינים.
בוא נדבר על זה. אז קודם כל זה צריך להבין שכשאני באו-או, בגבוה, בנמוך, בכתבים, בקוטב, יש שם אזור נוחות. אני צריך להסכים לצאת מאזור הנוחות שלי. זה אחד.
אני זקוק להסכים להבין שזה משרת אותי.
נכון, ושיש שם המון המון רווחים, לא ניכנס אליהם. זה לבד
כן,
ל-10 דקות.
כן, רווחים של מקבלים אותי, אני צודק, אני חלק מקבוצה, יש מיליון ואחת רווחים.
אני אקבל המון כן. ליטופים, אני כן, אקבל כן, המון כן. תשומת לב, כן, יעזרו כן. לי לצאת מזה. כן, המון כן, המון כן. דברים. השני, זה לדעת שיש אופציה, היא אולי רחוקה, אבל לדעת שיש אפשרות להחזיק תמונה כותבית, או גם וגם, תמונה של קצוות. זה עניין של אימון, צריך להסכים לתרגל את זה ולהתאמן בזה, כי זה, שוב, בתפיסה שלנו, זה נגד החינוך שלנו.
נכון.
נגד היכולת הטבעית שלנו במרכאות.
עצם ההסכמה לזה, כבר פותחת נכון, לסימן שאלה נכון. של נכון. איך.
אנחנו צריכים להתנגד לכוחות המשיכה.
נכון.
זאת השורה התחתונה.
כשאנחנו עצובים, אז זה נורא מושך. כשאנחנו שמחים, גם זה מושך. אבל הסיפור הוא להיות בשיווי משקל, זה חלק מהעניין.
אוקיי, אז אנחנו דיברנו על הכלי הראשון היה...
לדעת שזה אזור נוחות.
לדעת שזה אזור נוחות.
ואז להסכים לצאת ממנו.
ואז להסכים ולהבין שיש לנו את האפשרות להיות באזור מורכב יותר. ואיך אני עושה את הצעד הראשון כדי להימצא באזור המורכב יותר?
בהכי, זה נשמע שטוח ושטחי, אבל זה לא. כשאני בתוך חוויה לא נעימה, לראות איך או מה בחוויה הזאת הוא בכל זאת מאיר. ובכל זאת יש לי שם איזושהי ברכה. להתחיל לתרגל את זה.
השיפט בפוקוס. בקטנה השיפט בפוקוס. איילת ואורית, קינטיקה, המון המון תודה.
תודה.
היה לי לעונג כרגיל.
עונג כרגיל.
קצת מוזיקה, פרסומות, אל תלכו לשום מקום.
אוברול, עם מאיה נוטקוביץ'.
יאללה.
יאללה, אנחנו חזרנו. מה שלומכם? נמצא איתנו באולפן עכשיו, וגם אריאל הצטרף אלינו.
ערב
קודם
טוב.
קודם כל, ערב טוב.
ערב מצוין.
רונן חן, מה אתה מתפרץ? רגע, תן לי
לא
להציג אותך.
הוא לא מתפרץ, הוא היה מנומס. מה את רוצה ממנו?
כנס לפריים, כנס.
נכנסתי.
רונן חן, מרצה, יזם הייטק ו-CTO בדגש על בינה מלאכותית. הדבר הכי איני בעולם בערך כרגע.
בשלב הזה.
בשלב הזה.
כן.
בשלב הזה. הקצב המסחרר של הקפיצות הטכנולוגיות, אם אפשר לקרוא לזה טכנולוגיה, לא יודעת מה יהיה בעוד שנה. כרגע זה איני. בעוד שנה זה יהיה פסה.
כן. אני מניח שיש משהו חדש.
אני השבוע התחלתי להתנסות קצת עם קופיילוט.
או.
לעומת ה-ChatGPT-4, אז לא ניכנס לזה, אבל כאילו, הממשק משתמש פשוט אחר לגמרי.
זה קפיצת מדרגה. כל הזמן זה קפיצת מדרגה. כן.
או, היא הרבה יותר סקסית. באמת?
נכון.
היא נשמעת פגז, היא נורא נכון. ידידותית, היא קריזמטית, זה חמוד להלאה. וגלשנו החוצה מהנושא.
קדימה.
חזרנו. טוב, קודם כל בינארי אמור להיות בבולד פארק שלך.
זה לגמרי.
נכון, זה בתוך הזה.
ככה אוקיי. אנחנו גדלים בתוך העולם שלנו, 0 ו-1. אבל אז אתה מגלה שזה פתאום לא 0 ו-1.
בוא נדבר על זה באמת. רונן חולש על עולמות ההייטק. כמו שנאמר, יזם ו-CTO ויועץ... חוץ לסטארט-אפים וגיוס משקיעים
ומרצה
אובייסלי, ומדובר במוצרים חדשניים, כל פעם מנסים איזשהו חוד חנית חדש, ומדובר בסכומי ענק, והעולם הייטק נתפס בעיניי לפחות, כמאוד בינארי, כמאוד 1-0.
נכון.
ספר לי מבפנים דברים שאני לא יודעת.
ובהתחלה, לפני כמה שנים באמת היה בינארי, אבל לאט לאט אתה מתחיל להבין ש... זה לא 0 ו-1. זאת אומרת, יש שם הרבה עניין של גם רגשות וגם אגו, ודיברנו על זה פעם בעבר.
בסוף אבל... כולם, זה בני אדם.
כן, כי אתה בונה מערכת יחסים לאורך זמן. ובסופו של דבר גם היזמים וגם מיזמים נבנים כצוות. וזה לא 0 ו-1. כי זה שאתה יודע, אתה, אוקיי, אז קמת, אתם מכירים את זה כולנו מכירים את זה, שאתה הולך למשל לטסט ברכב, ואם יום לפני כן הייתה איזושהי תאונה בחדשות, רוב הסיכויים שאתה לא תעבור את הטסט.
אוקיי. הבנתי.
אז בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, גם בעולם הייטק, שאם המשקיע ערב לפני, היה לו איזשהו דיספיוט עם אשתו, אז רוב הסיכויים שאתה גם לא תראה את הכסף ביום למחרת.
כן.
על אותו בסיס. אבל לאט לאט אתה מבין שזה לא רק התהליך הזה, אלא זה תהליך שחוצה מגדרים וחוצה גבולות, וחוצה גם בתוך התהליכים, בתוך החברה. זאת אומרת, אחד צריך אני לוקח את זה רגע אחורה. אני לא מסתכל רק על עצמי, אלא איך אני עוזר גם לאחרים, ואיך אחרים גם עוזרים לי. זאת אומרת, אני יכול לתת את האחד שלי לתוך החברה, וחצי יעזור מישהו, שהוא חצי יעזור גם לי בתוך החברה. וזה תהליך שאני חושב שבשנים האחרונות, במיוחד אחרי הקורונה, הבנו שאנחנו, זה לא אפס ואחד. זה הרבה אפור והרבה צבעוני והרבה תהליכים, ואתה יודע, זה כמו שאומרים לי, טוב, פיתרו אותי עכשיו, רונן, אז אתה יכול לעזור לי, וכאילו, הם לוקחים את זה על רמה האישית שהם אשמים. אוקיי, עכשיו זה קצת תהליך כזה של, טוב, אז החברה צמצמה, אז כולם הלכו הביתה. אוקיי, אז כאילו, זה לא כואב לי, זה כואב לכולם.
זה גם 1-0, אגב.
נכון, זה גם 1-0.
בשתי הסיבות האלה זה גם 1-0. עבר אני אשם, ואיפה אני הייתי לא בסדר. או לחילופין, החברה צמצמה את כולם, אני במקרה הייתי בין הנופלים.
כן, אתה יודע, הלכתי עם כל הכבשים לדרך. ואז מסתכלים על זה, כי בסוף של דבר, אתה יודע, אז היום למחרת, הוא עוד פעם כזה, שאתה נשאר עם עצמך, אותו עובד שעכשיו עזב, הוא עוזב, נשאר עם עצמו ואומר, טוב, מה זה... באמת אני הייתי כזה גרוע, החברה הרי ממשיכה בדרכה, הייתה צריכה לעשות התאמות וצמצומים וכל המילים, נקרא לזה המילים היפות. אבל שאתה, איך אני תמיד אומר, שאתה רואה את זה בזוויות אחרות, אז אתה מבין שזה לא 0 ו-1, ויש תהליכים אחרים, שאתה, הצד השני לא בהכרח רואה. והיום שאנחנו מדברים בכלל במיזמים, אני מדבר רגע ברמה הכוללנית, אז הרקמה האנושית אחת, זאת אומרת, העובדים מתחילים להבין, זה תהליך שעובר כבר, עובר בתעשייה מאוד, לדעתי כבר בשנה האחרונה, שזה לא 0 ו-1, יש הרבה תהליכים שאתה צריך להכיר, אתה לא תמיד יכול להאשים רק צד אחד, אתה גם לא יכול להאשים רק את עצמך בכל ה... כולם עושים כזה, ביקורת עצמית, טוב, לא באתי בזמן, לא הייתי, לא סיפקתי את הסחורה, אולי הבוס שלי ציפה משהו כזה, ואני עשיתי משהו אחר, כל הדברים האלה, הייתי איש מחירות גרוע, אל תשפוט עצמך לחומרה, אלא תסתכל, בסדר, בוא, ממשיכים הלאה. אבל זה כבר לא מבנה של בינארי של רק 0 ו-1, זה הרבה מעבר.
אוקיי, אז כשבעצם אדם כרגע נכנס לתוך מיזם כזה, לתוך מיזם סטארט-אפ, והוא בעצם בונה סביבו איזושהי כוורת ראשונית, אני מתארת לעצמי, ואולי זה כמה חברים, נכון?
נכון.
בונה סביבו איזושהי כוורת ראשונית, יש להם איזשהו רעיון מבריק, עכשיו הדבר הזה זקוק להתחיל להתנהל, וגם בשיחות הקודמות דיברנו על צוות.
בגלל זה יש יתרון גדול לצוותים שעושים, שהם כאילו סטארט-אפיסטים סדרתיים, שהם בתור צוות עושים סטארט-אפ אחרי סטארט-אפ. יש להם כבר את השפה שלהם, את הדיבור שלהם, את הקליק
הקבוע. נכון, אבל זה לא מבטיח, זה לא מבטיח, אתה יודע, שהחברה תצליח.
זה לא מבטיח את החברה, אבל זה כן מבטיח שהמיזם יעבוד על הצד הטוב ביותר שלו. יכול להיות שהמוצר לא יהיה מספיק טוב, השוק לא מוכן, אז יש הרבה נסיבות, אבל צוותים כאלה שאני יודע שהם עושים אקזיט אחרי אקזיט אחרי אקזיט, יש שם איזשהו משהו, איזשהו מחנה משותף, איזשהו...
לגמרי, נוצר DNA, כן. שהם כבר אחד עוזר לשני.
זהו, בדיוק, זה.
וזה התהליך, זה הרקמה הזו, הרקמה האנושית שכל הזמן אנחנו מדברים עליה. נוצר התהליך הזה, אתה רואה אותו גם חי. זאת אומרת, זה לא רק, אתה יודע, טוב, אני יושב כתף מול כתף ואני כותב את הקוד, ויאללה, במטבח הלכתי...
בחוויה שלי מה שנוצר שם זה בעצם נוצר סוג של כפילות נאמנויות, מה שנקרא. נוצר סוכן כפול, אבל בטוב. כלומר, הטבע האנושי זה, אני זקוק לדאוג לאינטרסים שלי. אני זקוק לדאוג לשעות העבודה שלי, לשכר שלי, לתגמול הפוטנציאלי ממחירת מהאקסיט. ואני חושבת שמה שנוצר בצוות כזה שחוזר ונשען וכל פעם עושה עוד איזשהו מיזם, נוצרת שם נאמנות שהיא מעבר לעצמי. יש את האחד של מי אני ומה משמעותי עבורי, ויש גם את מה משמעותי עבור המרקם הזה.
נכון.
מה משמעותי עבור החברה. נכון. עכשיו, זה לא חייב להיות שווה ערך בחוויה שלי, זה לא חייב להיות אחד לי וגם אחד להם. נכון. זה עניין של מינון, זה עניין של מה מדויק לי.
אני מסכים לחלוטין, במה מדויק לי ובמה מדויק, מדויק גם
להם.
בחברה.
נכון.
בדיוק.
אז זה כזה.
ואנשים היום מחפשים את ה... בקורונה די התנתקנו. אוקיי, זאת אומרת, הצוותים התנתקו.
התבודדנו, כאילו.
נכון, כל אחד, בוא, זה השלטון, זה מה שקרה, הכל ביחד. ועכשיו להתחיל להחזיר את כל הדברים האלה, א', זה קצת קשה, ובאמת, עדיין אנשים רוצים לעבוד היברידי, וקצת בבית, וקצת לבד, וכן הלאה. לא אומר שזה לא בסדר. אבל בסוף, הפיצוץ הגלקטי נוצר בהדבקות האלה, שאתה יושב רגע עם עצמך, ואחד עוזר לשני, ואחד נותן לשני, וזה לא 0 ו-1, ואני למדתי את זה, בוא נאמר, ב-20 שנה האחרונות למדתי את זה גם על הבשר שלי, שאני בהתחלה חשבתי, נו, יאללה, לא צריך זורקים מחזירים. אתה מבין שזה לא רק השתמשת וזרקת, אלא לא, אתה צריך באמת לקחת את זה, לעשות מזה לפעמים ריפרבישט, ולהרכיב את זה מחדש. וזה רץ יפה מאוד.
אז בעצם אם אני מבינה אותך מדויק, אתה מרגיש שכור ההיתוך הפיזי ברגע שאנשים נמצאים ביחד, הלויאליות גם למרקם הגדול יותר.
סוג של אינקובטור כזה.
כן, כן, היא נוצרת יותר בקלות מאשר...
נכון, וזה חלק מתהליכים בעולם, אם אנחנו לוקחים את זה, להשוות את זה חזרה לעולם ההייטק, אז בגלל זה כל הנושא של VCs קטנים כאלה, של אינקובטורים כאלה, זה התפקיד שלהם. אנחנו עושים את האינקובציה הזו, ננביט אתכם, ניצור את הצוות, שזה לא רק 0-1.
ננביט אתכם, זה יפה.
כן, ננביט אתכם החוצה, ותצאו אחר כך לעולם הגדול. אבל זה התהליך המדהים של ההייטק.
אוקיי, ועכשיו אני רוצה ממך משפט אחרון לגבי אדם שעכשיו נכנס לתוך המרפתקה הזאת. מישהו ששומע אותנו, שיש לו רעיון, והוא חושב ליצור סטארט-אפ. במובן הזה של הבינאריות, איך אתה מאפשר לו את הכלי הראשון לשים את הבינאריות רגע בצד, אם הוא לא רגיל? אם הוא מרוכז נטו בעצמו, איך הוא שם את הבינאריות בצד?
תקשיב, אל תתאהב ברעיון, אל תתאהב בעצמך, ותעטוף את עצמך ביועצים שעשו דבר או שניים בחיים.
כמוך.
זה תמחת.
רונן חן, גבירותיי ורבותיי, תודה על השיחה, ואנחנו חזרנו ונמצאת איתנו באולפן יעל נאור צדקה, מאמנת למערכות יחסים מקדמות ונומרולוגית.
אלן.
אלן, אלן.
אני הייתי עושה את זה נומרולוגית למערכות יחסים מקדמות, רק אומרת.
מניסיון?
כן.
אחלה. קניתי.
עובד לי, עובד לי. יקירתי, בואי נדבר על היותנו לא 1-0 מהזווית שלך, בתור מאמנת יחסים.
אני אמשך קצת את הרעיון הראשון והמקסים שהיה פה. אני אקח את זה אבל רגע לתוך התפקידים בחיינו. ואני רוצה להעלות פה כמה שאלות שנייה. האם אישה שהפכה לאימא, היא רק אימא עכשיו? מה קורה בתוך הזוגיות? האם אותו גבר שגויס בשביעי לאוקטובר, הוא רק חייל עכשיו? הוא כבר לא הבן זוג, הוא כבר לא האבא, הוא כבר לא הרבה דברים אחרים. והנקודה פה היא שהמון פעמים, כשנכנס איזשהו תפקיד חדש פתאום בחיים שלנו, תהיה איזה חוויה שעכשיו אני חייב להיות שם על המאה שלי.
בייחוד כשזה משהו שהוא מטלטל עבורנו, מצריך הסתגלות.
אני רציתי להגיד את זה בפילוסופיה אחר כך, כי חשבתי על זה שישבתי בחוץ ברעיון עם קינטיקה, אבל בסוף שאתם מתרגלים להיות נוכחים ברגע כל הזמן, אז שאתה חייל, אתה חייל ב-100%, ושאתה בעל, אתה בעל ב-100%, ושאתה אימא, אתה אימא ב-100%.
נכון.
ואז אין בעיה להיות רגע עצוב ורגע שמח, כי את נוכחת ברגע ולא סוחבת איתך את, את הרגע שלפני,
הרגע לא הופך להיות ל-10 או 11 חודשים, כן.
בדיוק. ואז בעצם את יכולה להיות כל הזמן הכל, כי בכל שנייה ובכל רגע את הופכת להיות מה שאת צריכה להיות באותו רגע.
כן ולא. אוקיי?
זה דורש תרגול.
נכון, לגמרי. וגם יש פה עוד קטע, אז אם עכשיו אני אימא ובתוך המסגרת של האימא, אני חווה את כל קשת הרגשות. מה קורה איתי בזוגיות?
עוד פעם, מה זה, אני אומר רגע ורגע, זה לא, אימא זה לא סטטוס.
בתור אחד שלא ילד ונשא לילות לבנים, אין לך שום זכות לענות על זה.
ארבע לידות, מה
קרה? אין לך שום זכות לענות על זה, תמשיכי.
אוקיי. הנקודה היא, מה שאני רוצה להגיד פה, שהמאה הוא משתנה. אוקיי? כלומר, אני יכולה לקום היום בבוקר, לצורך העניין, עם מיגרנה. אני לא יכולה להיות 100, אני יכולה להיות היום 80, וזה יהיה המאה שלי. וזה הרבה פעמים מה שאנחנו מפספסים. אנחנו חושבים שאו שאנחנו שם, או שאנחנו לא שם. וזה לא המציאות.
נכון.
אני יכולה להיות עכשיו האימא, ועדיין, כשהילד שלי נרדם, לשלוח הודעה לבעלי, בקטנה, התגעגעתי אליך.
נכון.
אוקיי? זה לא צריך להיות עכשיו כל 3 פעמים בשבוע דייט.
בדיוק.
וכל יום איזה מחווה רומנטית גדולה.
בדיוק, השיחה שלנו ביום ראשון. בול. כן, בהקשר אחר. בול.
אוקיי. זה בדיוק העניין, והרבה פעמים זה משהו שקשה לאנשים. אוקיי? כי מבחינתם, אם הם לא פה, בתפקיד הספציפי הזה על 100, הם לא שם.
קשה לנו, זה לא רק כי אנחנו לא שם, אלא כי מתעוררים לנו מיליון שדים שאני לא בסדר.
נכון.
אם אני מרשה לעצמי לגלוש מהתפקיד הזה רגע, הצידה.
נכון.
נכון?
נכון. אבל המקום הזה של להבין שבחיים שלי אין מה לעשות. אני גם בת, גם אמא, גם אישה, גם תלמידה, גם חברה, גם 21 אלף דברים.
גם קולגה, גם בעלת עסק, גם מיליון דברים.
אני עולם ומלואו. כשאנשים יצליחו להפנים שהם עולם ומלואו, הם לא מסתכמים באיזשהו תפקיד אחד ספציפי שהם בחרו, או שהוא הוכתב להם לפעמים, ניקח את אותו חייל שגויס בשביעי לאוקטובר.
כן.
אוקיי? אז יהיה להם הרבה יותר קל ליהנות מהדבר הזה, ולהבין גם איך אני מייצר פה מאה חדש.
אז איך באמת?
אוקיי. אז כמו שאמרנו, קודם כל להסכים להיות במקום הזה של לשנות את ה... נקרא לזה אולי עוצמה. כלומר, אם, כמו שאמרנו לפני רגע, אם עד שנהייתי אמא, הייתי עם בעלי הרבה יותר זמן, יותר מחוות רומנטיות, יותר דייטים, יותר זמן שלי איתו. וואלה, זה לא יהיה, אבל הוא ימשיך לדעת שאני חושבת עליו.
בדיוק.
כי כן, הוא יגיע הביתה ואולי אני אפתיע במאכל שהוא הכי אוהב. אוקיי? לא יודעת.
שפתני בתור אמא טרייה, אבל...
תלוי, בעלי מאוד אוהב סלט חס הזה, מה זה קל, מה היה?
בואי, עבורי בתור אמא אפילו זה היה שפתני, ועזבי, בשבילי מטבח שפתני, אני לא דוגמה טובה, נקסט.
אוקיי.
אוקיי.
העניין הוא באמת להסכים לחלק את זה אחרת, אוקיי? ולהבין שהחלוקה האחרת הזאת היא לא מורידה מהמאה, ההפך, היא הופכת אותנו ליותר ממאה.
בדיוק.
אוקיי?
בדיוק.
כלומר, יש גם יותר ממאה, בואי נבין.
נכון.
זה, מי הגדיר שזה כאילו?
בדיוק, מי הגדיר שמאה זה...
מאה זה הסוף.
זה כל ההוגה, בדיוק. זה כמו, את יודעת, השיח הפילוסופיה על אחד ועוד אחד שהם יותר משתיים. אז זה כזה.
נכון.
זה לא בינארי. אם אני עכשיו 100% אימא טריה, ויש לי תינוק שמשגע את האימא, באמת, כאילו, סיריוסלי, זה לא ש... אני יכולה לצפות מעצמי, וזה גם לא השיחה פה, להיות עכשיו אותה סקסית, בלונג'רה, ושום דבר לא כואב לי, ואני לא נכון. עייפה. לא, זאת לא השיחה. השיחה היא בעצם להשאיר בספרות נוספות בחיים שלי איזשהו לייפליין. הם זקוקים, הם, כאילו המרחבים האלה זקוקים ללייפליין.
נכון. את יודעת, אחד מהתרגילים שאנחנו, כל מי שמגיע מעולמות האימון מכיר את זה, זה גלגל החיים, נכון? שאנחנו ברור. מחלקים את כל הפלחים.
ההוגה, כן.
ומדי פעם יגיע המתאמן הזה שייתן לעצמו 10 בהכל. אני מבקשת לדרג רמת זוויות רצון, ייתן 10 בהכל. ואז אני אומרת, אוקיי, ומה יהיה 11?
למה אתה פה בכלל?
לא, מה יהיה 11? כי הוא מבחינתו ראה את הגבול הזה, וזהו. ובזה זה נגמר, אני הגדרתי מ-1 עד 10.
הבנתי אותך.
אוקיי? אבל לא.
אפשר יותר.
תמיד אפשר יותר, ואפשר לשנות את הדרך שאני מסתכל על כל תפקיד בחיים שלי. זה בדיוק העניין. בצעדים קטנים, אני כל הזמן אחזור על זה, בצעדים קטנים, ובאמת להסכים לא להיות מאה כל הזמן.
נכון.
הכל בסדר.
נכון, ואני חושבת שזה גם מחבר אותנו לשיח מהפעם קודמת שהתארחת, שדיברנו על כל אחד והאופן שלו להביע אהבה.
נכון.
אפרופו, אם אני עכשיו בעצם זקוקה להשאיר איזשהו לייפליין בתוך הזוגיות, בין אם זה הגבר או בין אם זה האישה, בין אם זה אני עכשיו אחרי לידה או בין אם זה הוא עכשיו במילואים, ההבנה של מה בעצם יאפשר לצד השני להרגיש נאהב ושם לשים את הלייפליין, אני חושבת שזה זה, זה הכלי, כי נכון, בחוויה שלי.
אני חושבת שלפעמים ההפך, כשנוסף עוד תפקיד, אני הופכת להיות הרבה יותר ממוקדת במקומות אחרים, ולהשיג את אותה מטרה בהרבה פחות ממה שעבדתי עד היום.
תסבירי.
אם עד עכשיו התפזרתי במה שנתתי, ואולי הצד השני לא תמיד היה צריך את כל מה שנתתי.
הבנתי אותך, אז עכשיו אני מתמקדת.
עכשיו אני במיקוד, כי זה הזמן שנשאר לי.
ובדיוק, ואני אתן את זה כדוגמה, שאם עכשיו, אם את יודעת שבן הזוג שלך, הוא מדבר זאת אומרת, האהבה שהוא מרגיש, זה דרך זה שכתבת לו, אני אוהבת אותך, או התגעגעתי, אז תכתבי לו. אם זה עובר אצלו דרך ג'סטות, אז תעשי את הסלט חסה מתוך שקית ותוסיפי שמן. אם זה עובר אצלו דרך מתנה, הסתובבתי עם הילד עם העגלה בקניון, ישבת על קפה עם חברה, תקני לו איזה צ'ופצ'יק קטן. זאת אומרת, יש מה שנקרא מונח כזה של 5 שפות של אהבה, אתם יכולים לחקור את זה, אבל הלייפליין הזה זקוק להיות בשפה שהצד השני מבין.
בדיוק.
נכון?
בדיוק.
זה כזה.
נכון.
גברת צדקה.
כן.
תודה רבה.
תודה
היה
לכם.
היה לנו לעונג.
מיניות בכל רם עם אריאל נוטקוביץ'.
חזרנו ואנחנו עם רותי פריש.
היי.
שהיא מורה למיניות מודעת לזוגות.
נכון.
איך את מסבירה מיניות מודעת לזוגות?
מיניות מודעת, זה בעצם אומר שאני מאוד מודעת למה שקורה, וזה בעצם בגדול חיבור של תודעה, לב ומין. יש איזה סינכרון בין המרכזים האלה, ואז משתמשים בעצם באנרגיה המינית ל-well-being, לכל מיני דברים. זה...
אנחנו אוהבים את זה.
זה סקס הרבה יותר משמעותי, בוא נאמר.
נכון.
שהמרכזים מחוברים.
יש פה כמה מונחים שצריך להסביר למאזינים.
כן. ברמת העיקרון, כאשר נמצאים בסינכרון בעצם, בין הלב, הגוף והנפש, אוקיי? ועושים אהבה עם בן או בת הזוג.
כן.
אז יש סינך, והם נמצאים בסטייט דומה, זאת אומרת, גם הם מסונכרנים, אז בסוף נהיה איזשהו תדר מסונכרן כזה בין בני הזוג שהוא... הופך להיות למאוד מאוד מודע, כן. ונוכח וברגע.
אוקיי, זה מביא אותי לתמה של היום.
אוקיי,
סבבה? כן. אחת אוקיי. השיחות הכי נופצות באינטימיות זוגית, זה שהמחשבות בורחות לנו. כי משהו מטריד אותנו, כי משהו מכעיס אותנו, כי עכשיו אנחנו נניח התפתנו, לצורך העניין, נכנסנו למיניות, אבל אז תוך כדי אני נזכרת שהוא עצבן אותי טילים בבוקר,
כן.
ואז פתאום כל האגו מתפרץ לתוך הסיטואציה הזאת, ואיך פתאום אני עכשיו בכלל נותנת לו לגעת בי, מה נסגר?
כן.
וכל התמה של השיחה פה היום זה בעצם שאנחנו מסוגלים להיות גם וגם, שאנחנו מסוגלים גם לכעוס וגם לחבק ולאהוב.
אני חשבתי שאת תגידי שפשוט השארת את המדיח או את המכונת כביסה כזה.
למה? אתה מעצבן אותי כל ביום. יש לי מלא דוגמאות.
טוב.
כן.
אז רותי את.
אז זה באמת קלאסי, המקרה הזה שהבאת, ובמיניות מודעת, שגם זה מעולמות הטנטרה, אז אני קודם כל, לפני שאני בזוג, אני במיניות עם עצמי, ואני מפנה מרחב בתוכי ל-love making, למעשה אהבה. וזה אחריות שלי, כי אם באמת אני אכנס למעשה אהבה ואני אחשוב על כל הסידורים ועל כל הדברים, אז אני לא בנוכחות מלאה, ואז סקס מאוד בינוני, במקרה הטוב. אז זה באמת מקום של אחריות אישית, לפנות מקום, להכין את עצמי, לפנות המרחב, ואז אפשר להתחיל להניע את האנרגיה ובאמת להגיע למקומות הרבה יותר מענגים.
מעולה, זה מביא אותי לשאלה הבאה. כן. נגיד, והיה לך יום כזה, לא קשור לבן הזוג, משהו הפריע לך בעבודה, משהו הפריע לך עם הילדים, ואת עכשיו רוצה להיכנס לסטייט הזה שאת מפנה את עצמך לטובת המיניות. את עושה כן. את הטקס הזה שבו את מרגישה מוכנה.
כן.
מה, איך את מנחה את הדבר הזה בעצם? איך אנשים יכולים
להבין? איך אני עושה את זה? אני דווקא אוהבת כשהמצב רוח שלי שפוף, והיה לי יום חרה... להשתמש באנרגיה המינית כריפוי, לא רק שבא לי. כן. אז ממש, זה אימון. זה אימון לכל דבר. ומה אני עושה? להגיד מה אני עושה
כן,
ממש?
כן, כן. לא, מאיפה אפשר להתחיל? כאילו, אם עכשיו את צריכה להמליץ למישהו שמגיע אלייך לייעוץ, מאיפה הוא מתחיל להיכנס לסטייט אוף מיינד הזה?
קודם כל, לפנות מרחב שקט. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל בגדול זה ממש, זה כמו מדיטציה. זה לפנות מקום, להיכנס פנימה, להתחבר לנשימה. זה נקרא mindful self-pleasure, זה עינוג עצמי מודע. אני בעצם משתמשת בכלים של המדיטציה ושל היוגה כעינוג. כשזאת הכוונה שלי.
Okay. עינוג הכוונה גם לגעת בעצמי, עונג עצמי,
לגעת
עוננות,
בעצמי,
אני שואלת.
זה יכול להיות אנרגטי לגמרי, ללא מגע, אבל בטח לגעת בעצמי, לעורר את עצמי, to turn myself on, ואז ממש קורה בגוף משהו פיזיולוגי, יש הורמונים מסוימים שמופרשים, כשאנחנו בחיבוק, כשאנחנו במגע, ואז מתפנה מקום. גם אם היה לי יום גרוע, נננה, ואני עסוק כל הדברים
אז
האלה.
אז את בעצם אומרת את האנטיטזה לתמה של התוכנית הזאת, שדווקא במקום של המיניות, את מפנה את האחד הזה למען האחד הזה.
נכון.
נכון? בגדול.
זה מאוד מסתדר עם להיות נוכח ברגע, זה לא קשור, זה לא לפנות. זה
ברגע לאותו רגע.
באותו רגע בדיוק, את כל כולה שקועה במיניות.
נכון.
כאילו.
אני אגיד לכם יותר מזה. עכשיו, במציאות שיש במדינה, אנחנו במצב מלחמה, וכל המוות הזה מסביב, והרבה זוגות מדווחים על חוסר חשק, ומי בכלל יכול לחשוב על מין שהרוגים, חטופים, זה לא סקסי. אז זה ממש כמו make love, not war. זה ממש להפוך את מצב התודעה שלי ממצב של מלחמה והישרדות, וכשאני במצב הישרדות, סטרס, השרירים שלי מקובצים, יש הורמונים, קורטיזול, אדרנלין, זה לא מעורר בדיוק מיניות, אז זה כמו, זה אקט פוליטי מבחינתי לדבר על עונג בימים כאלה, ואיך אני עכשיו making love. קודם כל לעצמי, ואחר כך גם עם בן זוג, פרטנר.
אוקיי.
אז זה כזה.
אז זה לא אנטיתזה. זה בעצם מה שאנחנו אומרים. זה בעצם, יש את האחד הזה בחוץ, שמכביד עלינו. שזאת המציאות התלת מימדית שאנחנו חיים בה, אי אפשר להתעלם.
זה לא מכביד על כולם. כל אחד יודע לפלטר את זה ולעשות את זה בצורה אחרת. אבל זה כן, זה כן, אם את מתרגלת את זה באמת, ואת אומרת, אוקיי, אני עכשיו סיימתי עם היום שלי, אני רוצה להיכנס לעכשיו שעתיים, שלוש של עונג, ולעשות את זה אולי באופן טקסי כזה, ולעשות את זה כל ערב, או כמה פעמים בשבוע.
כמה פעמים ביום.
בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, למה בשבוע?
אני רוצה להקל על המאזינים שלנו, שיחשבו שזה, פתאום פנו עליהם פה איזושהי משימה בלתי אפשרית. אם הם, את יודעת, במקום להפעיל את החדשות, יסגרו את המסך ויכנסו למודעות הזאת של עצמם, להעברת האנרגיה בתוך הגוף, להזרים קצת את הזה, יכול להיות שבסוף יצא, במקום לעשות make love, יבוא להם לרוץ עכשיו, או יבוא להם לעשות משהו אחר, כאילו להניע את הגוף בצורה אחרת, לרקוד, אבל זה מה שיוציא אותם, מה-state of mind המדוכדך.
נכון, כי בעצם אפשר להגיד ש... או שאנחנו במצב של הישרדות, של פחד, ואיפה שיש פחד אין אהבה.
כן.
זה כן, או פחד או אהבה, או תודעת הישרדות.
הורמונלית זה בדוק, הורמונלית, אם אתם נמצאים בסטרס, אתם כנראה לא תהיו באהבה.
כן, או שזה יהיה מין מאוד פורקני, מאוד לשחרור הסטרס, ואז זה מין מאוד מסוים. אבל אם אנחנו מדברים על מין משמעותי, מין כאקט רוחני, של יש בו באמת הרבה יותר משמעות והרבה יותר סיפוק.
וריפוי כמובן, כן.
והכל... אז אני רוצה לפנות לזה מרחב ולייצר, ואני פעם עשיתי ניסוי מעניין, היה, לא זוכרת בדיוק מה, היה חדשות, משהו כזה הכי לא סקסי, שמתי את זה על מיוט, זה רץ ברקע, שמתי מוזיקה מגניבה, ורקדתי ועשיתי לעצמי טקס עינוג עצמי, וזה היה מה זה מגניב.
זה נשמע כמו סצנה מסרט של קוונטין טרנטינו קצת.
עם חדשות ברקע.
כן. כזה, את רואה כזה פש, 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 ואז כאילו יריות, 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 וכאילו...
אוקיי, אז אני אתגר אותך טיפה. עוד עבור אותם המאזינים שאני לא מרחמת עליהם, ואני חושבת שזה דווקא הלייפליין שהם זקוקים לו. זאת אומרת, פעם בכמה ימים להגיע ופתאום לעשות איזשהו שיפט, נשמע לי כמו מעבר יחסית קיצוני.
נשמע כמו התחלה.
נשמע כמו מעבר יחסית קיצוני ממצב של סטרס וקורטיזול מופרש באופן קבוע, לאיזשהו מצב של סרטונין ואוקסיטוצין וכל מיני כאלה מופרשים. הייתי רוצה לתת להם לייפליין, כמו כל השיחות הקודמות, לייפליין במשך היום. לייפליין בנקודות קטנות, שאדם כל פעם יכול להחזיר לעצמו קצת במינונים קטנים את האנרגיה, גחלת, את האנרגיה המינית הזאת. תני לי כלי.
הכי טוב בבוקר, שקמים, ממש, זה משפיע על כל היום, איך אני קמה בבוקר ומה אני עושה, ואחר כך זה כמו איזה מין פעימה כזאת, שאני לא צריכה הרבה בשביל להניע אותה. זה לשימות, זה לשבת רגע, לעצום עיניים, להיכנס פנימה, לעבוד עם הדמיון, מוזיקה מרגיעה, טבע, חיבוק.
ברמת החמש דקות.
כן.
חמש דקות פה ושם.
חיבוק עם ילד, חיבוק עם אהוב, כמה נשימות, בום, מתחיל להיות מופרש אוקסיטוצין, הלב מתרחב, וכבר משהו קורה.
וחשוב להגיד, לשים שם כוונה, שזה מה שאת מבקשת מהסיטואציה הזאת.
לגמרי. נכון? לרגע, להתנחם, לפתוח קצת הקיבוץ, זה... עכשיו, זה כל הזמן, הלב הוא שריר, שהוא כל הזמן, הוא מתכווץ, והוא מתרחב, זה... אני במצב רחב, פתאום הכל פתוח, פתאום אני רואה משהו נורא עצוב בחדשות, זה נוגע בי, זה משפיע עליי. להביא שם נשימה, להניע רגש, להסכים להרגיש, לא לסגור את הלב בפני הדבר הזה שמגיע. כן.
לאבד את הרגש הזה ובעצם להסכים להרגיש אותו ולשחרר אותו, זה חלק גדול מהעניין.
נכון.
כן. אני קוראת לזה לעשות אהבה עם הרגשות שלנו.
כן.
כולם.
תודה רבה, רותי.
תודה לכם.
תודה רבה, יקירתי. היה מעתק. ואנחנו חזרנו, זה אני ואריאל.
כן.
כל שבוע אנחנו מסיימים את הפינה של הפילוסופיה. עם הפינה של הפילוסופיה. בייב.
כן. הייתה לי את התיאוריה הזאת שהתחלתי להריץ קודם, כשיעל הייתה באולפן. מה שחשבתי זה דבר כזה. כל עוד, תראי, אנחנו כאילו חיים בעולם תלת מימדי, אנחנו חושבים בדו מימד. החשיבה של הדו מימד היא אומרת, או שאנחנו ככה, או שאנחנו ככה. אבל בפועל, ברגע שאנחנו מתחילים לעלות בתודעה, למה שנקרא מימד הרביעי, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב בתלת מימד. ומה שזה אומר, זה שבכל רגע נתון, אוקיי, אנחנו יכולים להיות, תחשבו על ספירה של רגשות, ספירה שלמה, שיש בה את כל הרגשות שלכם, והיא ב-360 מעלות, ובכל רגע נתון אנחנו יכולים להיות במקום אחר לגמרי בספירה, במדדים אחרים לגמרי בספירה הזאת.
אני רק אסביר, כשאריאל אומר ספירה, הוא מתכוון לכדור. בעצם ספירה זה איזשהו מבנה כדורי, עיגול. נכון? בתוך איזשהו כדור.
כן, זה מה שהגיאומטריה אומרת שספירה.
נכון, אבל לא כולם יודעים מה זה ספירה. המשכנו.
ואז בעצם בתוך הכדור הזה, בסדר? אם תחשבו שהמרכז הוא הליבה שלכם, אבל הרגשות הולכות all over the place, כן? למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, לכל כיוון שהחצר יכול לקחת, אתם יכולים למצוא את עצמכם כמה דקות אחרי זה ברגשות אחרים לגמרי. זה אוסף שלם של רגשות במלא מאוד מימדים. אבל בכל רגע ורגע, אתם נמצאים במקום אחר בספירה. אתם יכולים, אתם לא חייבים להיות בבטם ליין של הספירה הזאת, ולהיות מדוכדכים, כי זה מה שקרה היום, ולא לראות מעבר למה ש... להציב לעצמכם באותו יום בעצם איזושהי תקרת זכוכית, בסדר? ולאבד את האינפורמציה, להבין שזה מה שקרה, להבין כמה זה נוגע לכם, בסדר? בקולקטיב זה נוגע בהרבה, בפרסונלי זה נוגע מעט. ואחרי שאתה עושה את הפרוססינג הזה, לשחרר את זה ולעשות כמה נשימות ולעלות קצת בתדר. וככל שעולים בתדר, אז מוצאים את עצמכם במקומות אחרים בספירה הזאת. עם יותר שמחה, עם יותר התרגשות, עם יותר אהבה. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בתוכנית הזאת, להביא את האנשים לתדר היותר גבוה, להיחשף לקצת יותר אהבה מאשר לקצת יותר סבל.
אני גם חושבת שזה סוג של עוזר בעצם למי שמאזין לנו, ומי שלא מרגיש שיש לו זכות להיות שמח כרגע, מכיוון שבאמת הפרשנות היא לא, אני עכשיו ברגע זה נוכח, ורגע זה מונח אינסופי, רגע יכול להיות שנייה ורגע יכול להיות נצח, אבל עכשיו ברגע זה אני נוכח, ועכשיו ברגע זה אני בכאב. רגע אחרי זה אני יכול להיות בשמחה, אבל באותו רגע הייתי ב-100% שם, באמת הייתי באחד.
כן.
זה לא הופך, זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוונת להגיד? זה גם סוג של מגשר על הפער הזה, עבור כל מי שמרגיש שאם אני עכשיו בכאב, אני לא יכול להיות בשמחה. או אם אני עכשיו בכעס על בת הזוג שלי, אני לא יכול להיות בחיבוק עם בת הזוג שלי. המקום הזה של רגע אחד אני 100% בזה, ורגע אחר אני 100% בזה, זה סוג של מגשר על האתגר הזה.
כן.
נכון?
אתם יכולים לכעוס על בת הזוג, ובאותו רגע גם שאתם כועסים, לא חייבים לחבק. אבל להבין שדקה אחרי זה, אם עשיתם באמת עיבוד אמיתי של הרגשות שלכם, הבנתם מה הטריג אתכם שם, הבנתם איך לעבור הלאה, אתם יכולים להתפייס ולהתחבק. זה לא חייב לקחת יום-יומיים, זה יכול לקחת 3-4 דקות.
בדיוק, כי באמת רגע הוא נצח, ואנחנו פשוט הורגלנו לחשוב במונחים של זמן ליניארי. אם עכשיו אני עצוב, אז זה הגיוני שאני אהיה עצוב עכשיו שבוע. לפרקים, אבל זה גם הגיוני שיהיו רגעים אחרים בתוך השבוע הזה, ושאני אדע לשמוח שם, ושאני אדע להיות בהוויה אחרת.
פשוט תקחו אחריות על הרגשות שלכם.
אני רוצה להגיד תודה. לטל אלפקס, טכנאי השידור, ולצח שימון, המפיק המאמן שלנו. סוף שבוע נעים ומקסים.
ורגוע.
ומלא ברגשות על כל הספקטרום. תאפשרו לעצמכם להרגיש את הכל. אנחנו מסוגלים, הכלי שלנו גדול מספיק. לילה טוב, תל אביב.
שבת שלום.